פרלמנט שישי.
שלום לדוקטור מרדכי נאור.
שלום, שלום.
המנהיג המזרחי הראשון, אברהם מויאל, הוא ספר חדש, פרי עטך, שנמצא כרגע בחנויות הספרים, והספר הזה בא לתקן עוול גדול.
כן, הוא בא לתקן עוול בין כמה? 140, 150 שנה, של החלק של העדות המזרחיות, ליתר דיוק הצפון אפריקאיות, בפעילות בארץ ישראל, אנחנו מדברים על החצי השני של המאה ה-19. וזה פחות או יותר סיפור נשכח. אם אתה רוצה, הוא שכח. אני, יש לי גם תזה, זה הוא שכח לא רק בגלל המוצא שלהם, אלא בכלל לפעולות שנעשו בארץ עד 1900 בערך, יש בעניין זה כיפוח גדול. כולל העלייה הראשונה האשכנזית. וכאילו ההיסטוריה התחילה ב-1903, 1904, כאשר הגיעה לארץ העלייה השנייה. למה? בין השאר, כי כל רוב המנהיגים ורוב ההיסטוריונים ורוב העיתונאים יצאו מהעלייה השנייה. והם כתבו בעיקר על עצמם. והראשונים לא נחשבו ביניהם. ואלה שהיו לפני הראשונים בוודאי שלא נחשבו ביניהם.
לפעמים במשפט הראשון או השני בתחילתו של ספר אתה מקבל את כל הפרמיס, את כל תמצית הספר, ואתה כותב בפתח דבר: מטרתו של ספר זה היא לעשות צדק עם העליות המזרחיות שקדמו לעלייה הראשונה, במיוחד עם אברהם מויאל, בן למשפחה ממרוקו שעלתה ארצה באמצע שנות ה-50 של המאה ה-19, אשר תרומתו ליישוב היהודי החדש הייתה גדולה ומשמעותית. והשם הזה אוזן הישראלית הממוצעת אנונימי לחלוטין.
נכון, נכון. לא רק הוא. גם החברים שלו הייתי אומר, העמיתים שלו לתקופה ההיא, אבל אני לקחתי אותו כי הוא היה בולט יותר מאחרים, והמעניין הוא, וזה מי שיקרא את הספר יראה את זה, שהוא למעשה גויס על ידי, אם אתה רוצה, האשכנזים, מהברון רוטשילד, למטה והצידה, להיות הנציג שלהם בארץ ישראל. זאת אומרת, זה לא איזה מין אדם מקרי שעשה דבר כזה או אחר. אגב, הוא פעל זמן קצר ביותר. עד כמה שניסיתי לברר או לסכם, באופן פורמלי פחות משנה, באופן לא פורמלי 4 שנים. עכשיו תשאל למה? כי הוא מת בגיל 35.5. כנראה מהרעלת דם או משהו כזה. אומנם השאיר אישה עם 7 ילדים, אבל הספיק כל כך הרבה בתקופה הקצרה הזאת שהיה ראוי, חשבתי שראוי לכתוב עליו.
דוקטור נאור, איך זה מתחיל? מאיפה אתה מגלה את הרצון לעסוק באמת בתקופה שהמחקר לגביה הוא כל כך מועט, ועל דמות שהיא כל כך אנונימית?
תראה, כמו שקורה הרבה בדברים האלה, לפחות אצלי, זה יכול לבוא משני מקומות. או שאני בעצמי מגלה משהו מעניין ומתחיל ללכת בעקבותיו, או שבאים אליי ומספרים לי, וזה המקרה הנוכחי. המשפחה שלו, של מויאל, לפני, אני חושב, 5 שנים, אולי יותר, בנו לתחקירן. ואמרו, לך לחפור ולהביא מה שיש. והוא הלך וחפר, והביא די הרבה, לא מספיק, אבל הרבה. ואז הם באו אליי, כי הם יודעים שאני עוסק בדברים האלה. ואמרו לי, מה דעתך? אמרתי להם, תנו לקרוא את התחקיר. ואחרי זה נראה. קראתי את התחקיר, התברר לי שהוא עונה בערך 30-40% על מה שצריך, כי אני חושב שצריך יותר, אבל מוכן לקחת את זה. זה לא אותו מקרה שלפעמים אני יושב בבית ואני אומר, טוב, אין לי כבר מה לעשות, מה אני אעשה עכשיו? אז אני מעלה רעיון כזה, מעניין, בא על זה להוצאת ספרים, וזה כן מוצא חן בעיני, אבל לא מוצא חן. בקרה הזה זה היה הפוך. למעשה, הציעו לי הצעה, לא רוצה להגיד מוגמרת, כי הייתה חלוטין לא מוגמרת, אבל ההצעה הזאת הייתה לקחת דמות ותקופה, ולהיווכח ולגלות עד כמה אנחנו לא יודעים עליה.
אמרת בתחילת הרעיון, הדמות והתקופה אולי נשכחת, אולי גם כזאת שהושכחה. עד כמה הדבר הזה הוא באמת חלק ממאמץ מתוכנן, שאומר, רגע, יש דמויות מסוימות, יש מהלכים מסוימים, יש אפילו תקופה מסוימת שלא צריך אותה בתוך הנרטיב, בטח לא במה שמלמדים את הילדים.
זה מסובך, אני אגיד לך, זה גם וגם. לרוב, אני כבר למדתי, אל תחפש כוונות. זה פשוט מעצמו, כיוון שאותם אנשים גם, אני מדבר כרגע הם ובניהם ובני בניהם, לא כל כך בתקופות ארוכות לחצו או, 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 או טיפלו בעניין, ויש בספר עדות. בסוף הספר מופיע חתנו של מויאל, שהוא לא זכה לראות אותו, כי הוא התחתן עם ביתו שנים רבות אחרי שהוא כבר לא היה, והוא אומר, השכיחו את זה, אבל גם אנחנו אשמים. אנחנו לא, עברנו על זה לסדר היום. הוא אמר את זה ב-1944. זאת אומרת, לפני כמה? 75 שנים. ותבדקו, הוא אומר, כמה רחובות בתל אביב יש על שמות האנשים האלה. ותגלו שלא הרבה. והגיע הזמן, 1944, להתחיל לשנות את המצב. אז אני, איך אומרים, הרמתי את הכפפה. ואמרתי, בוא, אני אקח את הדמות הזאת, כי הוא כל כך ארוג, ארוג באלף, בתוך הסיפור, הנרטיב של העלייה הראשונה, שקשה להאמין. הבן אדם, בשתי ידיו, פחות או יותר, קלט את הבילויים, קלט אותם, נתן להם בגדים, נתן להם נעליים, טיפל בהם במקווה ישראל, טיפל במושבות הראשונות, כמו מזכרת בתיה, עקרון וגדרה. עכשיו, כיוון שהוא גם היה איש עם כסף, הוא היה אדם עשיר. היה לו אמצעים, זאת אומרת, לא היה, הבעיה לא הייתה כסף. הבעיה הייתה יותר איך לעזור להם באיזה ארץ שהיא סוף העולם, וגם בעוינות לא כל כך ערבית כמו טורקית של הרשויות. עכשיו, כיוון שהוא היה איש חשוב, והיה איש, סוחר גדול בתל אביב, ביפו, סליחה, וגם עסק במטבע חוץ, וביבוא, ובייצוא, אז היה, הוא היה בר שיח של הפאשה, של הקיימקם. הם לא, איך הם יכלו להגיע אליו בכלל? יש כאן איזה סיפור שמגיעים הראשונים של עקרון, מזכרת בתיה, ולא נותנים להם לראות מעוניה. הדרכונים לא בסדר, כל מיני דברים כאלה. והם נוסעים לחיפה, הם חושבים שבחיפה הם ירדו מהאונייה, ובסוף אומרים להם, תבואו ליפו. והם באים ליפו ומסכימים להוריד 10 ואת ה-11 לא. והוא מטפל בהם, והוא הולך, לא רק הוא, אבל הוא הולך למושל. ואם צריך לשם לשמן משהו, אז הוא משמן משהו. ובסוף נשאר העניין עם המסכן ה-11. גם אותו הוא מחלץ. זאת אומרת, מישהו ביקש ממנו, אז הוא לא נציג חובבי ציון, הוא עוד יהיה. הוא עושה את זה למען העניין. עכשיו, צריכים גם לזכור, שבלי קשר כאילו לכלום, אבל עם קשר לגמרי, הוא מייצג בארץ את הברון רוטשילד. הוא נציגו הכספי של הברון. הוא מייצג בארץ את חברת אליאנס, כל ישראל חברים שהקימה את מקווה ישראל. ושחובבי ציון רוצים, מחפשים נציג בארץ, הם לוקחים אותו. את היהודי המרוקאי הזה, שהולך לייצג את היהודים המזרח אירופיים, של מה שנקרא חובבי ציון. עכשיו, פה נכנסת דרמה גדולה מאוד, כי מי שממנה אותו זה איש שמוכר עד היום לכל אחד מאיתנו ששותה תה.
ויסוצקי.
האמיתי, המייסד.
האוריג'ינל.
האוריג'ינל, התעשיין, האוליגרך. הוא בא הנה, מסתובב פה 3 חודשים, בשנות ה-80 של המאה הקודמת, ומחליט, הוא בא בעצם כוועדת חקירה של איש אחד, לבדוק איך הולכות המושבות הראשונות שלנו. והוא מגיע למסקנה שמוכרח להיות כאן מישהו שיפקח עליהן. הוא בהתחלה מפנטז על ועד בירושלים, ועד בתל אביב, עוד פעם, ועד ביפו. ומתברר לו שלא הוועד הזה קם, ולא הוועד ההוא קם, ואם זה מתחיל לקום, הם רבים ביניהם. הוא אומר, אתם יודעים מה? לא רוצה את הוועד בירושלים, לא רוצה את הוועד ביפו, אני מנה איש אחד, את אברהם מויאל. והוא מסביר גם למה, איזה שבע סיבות, קשר עם הטורקים, בעל יכולת, אוהב הארץ, ועוד כל דברים כאלה, והוא מתאים לדבר הזה. והוא ממנה אותו, נותן לו כתב מינוי, וחוזר לאירופה, ומתחרט. והוא כותב, למה הוא מתחרט? אולי הוא לא מספיק הייתי אומר, חזק, הוא לא מספיק מנהיג, הוא גם ספרדי.
לא עלינו.
כן? ויש לו הצעה, למנות מעליו מפקח. וכאן מויאל, איך נגדיר את זה, מכניס לו באבי אביו. יותר נכון, לא לו, אלא לבוס שלו, שזה פינסקר הידוע, נשיא חובבי ציון, ותרשה לי לקרוא לך מה,
בוא,
הוא כותב, מה הוא כותב לפינסקר, שנודע לו שהולכים למנות לו מישהו. אקח עברית עתיקה, אקח את החופש לבקש מאדוני, לבלי סבב אותי בכל עת בהמון עיצות מרחוק, או בהרכב אלופים לראשי. כאלה אשר לא ידעו או לא ירצו לדעת את אשר לפניהם, כי בשום אופן לא אקבל אחריות על פעולות אחרים, אשר יפעלו נגד רצוני ופקודתי. הנני אחראי לפועלי, אבל לא לפועל אחרים. הוא הוסיף עוד תנאי, אולטימטום, לא תנאי, לפינסקר. אם יובה אדוני למלות שאלתי זו ורצוני זו, אמשיך.
או במילים פשוטות, בסלנג יומיומי, אל תתעסקו איתי.
נכון, בדיוק ככה. ואגב, פינסקר הבין שככה צריך לפעול. זאת אומרת, הוא האיש שלנו במקום, ולכן לא צריכים לשלוח לו אף אחד. וכאן קרה גם נס קטן. האיש היה צריך לבוא, לא יכל לבוא, גם דרש הרבה כסף, ולא בא, ולכן הוא נשאר לבד. ואגב, ויסוצקי גם שינה את דעתו, אבל היה שמח, היה שמח.
אפשר לסמוך על עניינים של יהודים, שכולם יריבו עם כולם, עד שיצא מהדבר הזה כן. משהו. ספר לנו, דוקטור נאור, מאיפה מגיע אברהם מויאל לארץ ישראל? מה בעצם מביא אותו אל מקום שבשנים המדוברות הוא מקום נידח, עני, שומם, בתוך האימפריה העות'מאנית שבעוד לא המון שנים תקרוס בעצם לתוך עצמה? מה מביא אותו הנה?
אבא שלו. הוא תינוק, הוא מגיע הנה בגיל שנתיים. מגיע אבי ואמו וקרובים, הם ארבע אחים, הוא השני, יש לו אח יוסף, שאני אולי אם יהיה זמן אזכיר אותו, כי יש לו חלק גדול ביפו, והוא השני, והוא גדל ביפו, הייתי אומר, בחינוך, בחדר, או כמו שקראו, כותב, ואחר כך בישיבה בירושלים, אבל מעניין, האבא שלו מסדר לו מההתחלה, מגיל מאוד צעיר, מורה לצרפתית, מורה למתמטיקה. זאת אומרת,
הופך אותו לאיש העולם הגדול.
לחלוטין, כי האבא הוא איש עסקים. כבר במרוקו.
וכדי לסחור, צריך לדבר כן. את השפות סביב.
כן, אז הוא יודע עברית, הוא יודע ערבית, הוא יודע טורקית, הוא יודע צרפתית. ולכן הוא גם באמת איש העולם הגדול. הוא מתחיל בגיל מאוד צעיר, אחרי אחיו, בגיל 20 אולי. כבר בגיל 28 הוא נציג חברת כל ישראל חברים שמקימה את מקווה ישראל. הוא הנציג הכספי. הכספים של מקווה ישראל מגיעים דרכו. ושהברון רוטשילד מתחיל ב-1882 את הפעילות בארץ, הוא מחפש באופן טבעי רפרנט. ואומרים לו, יש מויאל, אברהם מויאל, תיקח אותו. הבחור צעיר, בן כמה? בן 32. והוא לוקח אותו, הוא מעביר דרכו המון כסף. מדובר, אז המטבע היה פרנקים, רבבות רבבות פרנקים. הוא מעביר דרכו. ושחובבי ציון מתחילים אז לפעול, כבר ברור להם שיש איזה מומחה, עוד לפני שמטילים עליו את המשימה להיות הנציג. אז הוא הופך למוציא והמביא של הכסף שלהם. תקופה מסוימת קצת יותר מאוחר, הוא גם מסתבר, כמו כל אחד, הוא גם קיבל עמלה. אבל העמלה היא כל כך מצחיקה, שאסור להזכיר אותה בימינו, כי זה יהיה רעידת אדמה. 0.5%. שזה בינינו צדקה מוחלטת.
ממש.
כן. והוא נוסע לכל המקומות האלה, הוא גר שם, הוא נוסע לקנות אדמות, יש שם איזה אפיזודה.
הוא מפעל ציוני
כן.
של
לפני
איש
ציונות,
אחד.
לפני ציונות. תראה, יש שם מקרה שמוכיח את העוצמה שלו. הברון רוטשילד נורא פחד מהפרסום למפעל שלו, כי הוא פחד שהטורקים יחסלו אותו. הוא אמר, אסור לדבר. לכן גם לעצמו הוא לא קרא רוטשילד, הוא קרא הנדיב הידוע. הוא ביקש. עכשיו, בשלב מסוים התברר לו שהפקידים, הגננים, האגרונומים, הצרפתים בולטים מדי. אז הוא כותב מכתב למקווה ישראל, אדון הירש, תחפש לי גננים מקומיים, יהודים או ערבים, תדבר עם מויאל.
הוא רוצה אינקוגניטו,
לא,
הוא
יודע,
רוצה משהו
לא,
שהוא...
לא, יודע, מויאל יודע איפה מחפשים אותם. והברון מאוד מעריך אותו, כותב לו גם מכתבים מאוד יפים, גם יש, לברון יש פקיד ראשי בשם שייד, וגם הוא עומד איתו בקשר. עכשיו, לצערנו, כל הפעולה נמשכה מעט מאוד זמן.
היסטוריונים לא אוהבים את השאלות האלו. הם לא אוהבים
שאלות... תנסה.
הם לא אוהבים שאלות של היסטוריה אלטרנטיבית, של what if. אבל מויאל מת באמצע שנות ה-30 שלו. ואתה יודע, קל לשאול, וקל גם לדמיין מה היה קורה אם הוא היה ממשיך לפעול.
תפתח את העמוד האחרון של הספר. שם זה כתוב. בעמוד האחרון של הספר כתוב ככה בערך, אם מותר להשתעשע בחלומות, מעניין מה היה קורה אם הוא לא היה נפצע ברגל. האם הוא באמת היה המנהיג המזרחי הראשון, המנהיג הראשון של היישוב? כי העלייה הראשונה כמעט לא יצרה...
לא יצרה מנהיגות.
כן, רק העלייה השנייה. בן גוריון ואחרים.
ואז, ושזאת שאלת ההמשך, שקצת מחברת אותנו לאקטואליה, עד כמה שזה יכול להיות אקטואלי, אתה יודע, העשורים הראשונים והאחרונים של מדינת ישראל, הדומיננטיות האשכנזית, האם היא הייתה נפגעת? האם זה היה נראה אחרת לו את המהלכים האלה היה מוביל מויאל ולא מישהו שנולד במינסק או בפלונסק?
בקיצור, עולה חדש, נקרא לזה ככה. אני לא יודע. תראה, לזה אין לי תשובה, ושר ההיסטוריה התערב נגדנו וקטע אותו. אתה יכול ללמוד דבר אחד, את האבל ואת הצער שהיה בארץ שהוא נפטר. זה היה, הלוויה שלו הייתה עם אלפים, גם יהודים, גם ערבים ביפו, כי כולם הכירו אותו, וגם אני חושב חשו באבדה הגדולה הזאת, הפוטנציאלית. עכשיו אני רוצה לספר לך דבר משעשע. הוא בימים ההם הפך קצת למיתוס, לאגדה. האגדה כל כך התפתחה, שיחסו לו אפילו משאבה אחת שהוא לא הקים. וזה מופיע בכתובים. אז אתה צריך להאמין, כי זה כתוב. המושבה היא ברטוביה. ברטוביה הוקמה ב-1888. הוא מת כידוע ב-1885. עכשיו, יש תיאורים איך הוא מוביל בגמלים את הצריפים המפורקים לברטוביה מיפו. מאיפה לקחו את זה? אני לא יודע. אבל כנראה זה היה ככה מתקבל על הדעת. ולימים סיפרו את זה בכל מיני כנסים ובכל מיני ימי עיון. על איך הוא בנה, לא רק את גדרה, הוא עוזר לבנות, ואת מזכרת בתיה, ואת...
חי נאור, היית הרבה שנים עיתונאי, אתה יודע שלא צריך להרוס סיפור טוב עם עובדות.
כן, כן, הסיפור הוא מצוין אגב. אגב, הוא ניסה לעשות עוד דבר, ולא הספיק. להקים, לפזר את החולושיה היהודית גם לערים הערביות. וזה מופיע, הוא עסק בזה שנה בערך. להקים גרעינים שילכו לעזה, לשכם, לרמלה, לרמלה נדמה לי, והקימו מין, איך נגדיר את זה? כיתות מוגברות של מתנדבים, שמתחילו לצאת למקומות האלה. ואגב, בעזה היו בסוף כמה מאות יהודים. באקו היו הרבה מאוד יהודים, בתקופה קצת מאוחרת. וזה, הוא התחיל בזה, אבל כמובן הוא לא יכל להספיק. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על אחיו. זה דבר שפשוט בולט עד היום. אחיו הגדול, קראו לו יוסף מויאל, הוא היה מאוד מעורב עם הטורקים, הוא בעצם האיש לא כל כך יזם, אבל הביא לבניית השעון ביפו. הוא אסף גם כספים, נתן משלו, הוא אגב היו לו שני תפקידי קונסול, יותר נכון מה שקראו סגן קונסול, הוא היה סגן קונסול ספרד בתחילה, וזה מעניין, לפחות במשפחה טוענים, היהודי הראשון אחרי גירוש ספרד, 400 שנה אחרי גירוש ספרד. ואחר כך הספרדים הביאו מישהו מספרד, אז הוא הלך נהיה, הוא היה קונסול, סגן קונסול פרס בארץ. אבל הוא עזר לבנות השעון, מטעמים אגב מסחריים. אם הוא יעזור לטורקים בסמל שהם הקימו בכל נערים שעונים לכבוד הסולטן, אז יצא לו מזה משהו.
דוקטור, בדקות שנותרו לנו לרעיון, יש פה איזשהו רצון לעשות צדק היסטורי, להחזיר עטרה ליושנה, לפני ששס כבשה את האמירה הזאת, להגיד, רגע רבותיי, אם נדמה היה לכם שהכל זה רק בזכות, נקרא לזה, האשכנזים, תדעו לכם שהיו פה דברים אחרים, והם נגרעו מסיבות אלו ואחרות מספרי ההיסטוריה ומהסדרות של הטלוויזיה החינוכית, ואני רוצה לעשות פה תיקון.
כן, בהחלט כן. אני חושב שהתקופה הזאת, גם של העלייה הראשונה, אבל גם של לפני העלייה הראשונה, היא בכלל מקופחת בהיסטוריוגרפיה שלנו, ואם העלייה הראשונה נפגעה במרכאות, ונפגעו בה בעצם האשכנזים, כי הם היו רוב העולים, היו גם תימנים אגב. בעלייה הראשונה היה גם סעיף קטן תימני. אז אלה שהגיעו לפני העלייה הראשונה, בוודאי שנפגעו, כי שכחו, איך אומרים, שכחו אותי בבית במקרה הזה, ואני חושב שכדאי לספר מה הם עשו. הם בעיקר עשו את זה, הם עשו את זה בכמה ערים גדולות של אז, בעיקר בארבע, בירושלים, בחיפה, בצבריה, ובעיקר ביפו. הקהילה ביפו צמחה בעצם מיהודים שהגיעו הנה בכמעט כולם מארצות סביב הים התיכון. זאת אומרת, גם יוון, טורקיה, בולגריה ודברים כאלה, אבל בעיקר מצפון אפריקה, משתי ארצות, ממרוקו ומאלג'יריה. למשל, משפחה כמו שלוש היא מאלג'יריה. ואגב, כולם אחר כך פה מתחתנים אחד עם השני, השלושים עם המויאלים. זה, יש כאן סיפורים, איך מתחתן בן מויאל, בן שלוש עם בת מויאל, לקרוא ולא להאמין.
ככה בן גוריון למד מה זה קור היתוך. המנהיג המזרחי הראשון, אברהם מויאל.
הוצאת סטימצקי.
בהוצאת סטימצקי, ספרו של הדוקטור מרדכי נאור. אדוני, תודה רבה שבאת אלינו לפרלמנט שישי כאן ברדיו תל אביב. תודה לך.
תודה לך, ואני מקווה שגם המאזינים ילמדו משהו.
תודה.